טוב, תגידו לי, מה המנהג? תוקעים בלחש או לא תוקעים בלחש? יש ויש, כמו בעולם היהודי, כל דבר שתשאל, תגיד, תלוי, זה יהיה נכון. לא, תלוי, לא, לא מחלוקת. מה ההיגיון אומר?
כתוב פה, השופר הוא גדול, אבל הכל הוא בדממת אחר.
מה ההיגיון אומר?
הפסק.
טוב. זה סיפור מאוד מעניין, זה שיעור בפני עצמו, אבל זה לא, לא, לא זה השיעור שלנו, אבל זה יגיע לנושא הזה, כי באמת יש מנהגים. יש לי, אני הרבה פעמים שאני רוצה לאמת נושא, אז בדיוק היום, זו הייתה הזדמנות, התקשרתי לחבר, תלמיד חכם, מהעדה התימנית, שאלתי אותו, מה נוהגים? תמיד אתה רוצה ללכת למקור, בוא נשאל את התימנים, מה הם עושים? מה עושים אצלכם? אז אמר לי דבר מאוד מעניין. אצל ה... יש שם שתי עדות אצל התימנים גם כן, אבל הוא אמר לי, אצלנו יש מה שנקרא תפילה אחת. מה זה אומר תפילה אחת? אין חזרת השץ. מתחילים, כן, מה שאצלנו קוראים מנחה קצרה, כן, שעושים בלי חזרת השץ, אצל התימנים זה נקרא או תפילה אחת או שתי תפילות, לא קוראים זה תפילה קצרה, תפילה קצרה, או תפילה אחת, שזה מה שנקרא מקוצר אצלנו, אבל הוא אומר, אצלנו במוסף מתחילים, מההתחלה החזן מתחיל וכולנו איתו עד הסוף, ואז כמובן אין שאלה אם תקיעות בלחש או לא בלחש, כי אין מה שנקרא לחש ולא לחש. התימנים גם, כן, הם גם יהודים, נו, מה אתה רוצה? גם הם יש מחלוקות, נכון, יש דרדאים וכולי. אז אנחנו נגיע לזה גם כן בהמשך, אבל אני רוצה באמת, רציתי לגעת בזה. ופה שאלה מעניינת, יש מצווה להתפלל בראש השנה? מתחילים עם התלוי, אז אנחנו לא נשאר תלויים, ודאי תלוי, אוקיי, זאת השאלה, אם יש מצווה להתפלל כל הזמן, מחלוקת הרמב״ם ושאר הראשונים, הרמב״ם אומר, תפילה מדאורייתא, רוב הראשונים תפילה מדרבנן, אבל ברור שיש מצווה לשמוע קול שופר, ואומר הרמב״ם במניין המצוות, לשמוע קול שופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. והייתי אומר, היה לי פעם איזה רעיון בתקשורת, אני לא זוכר, הכללית, ואמרתי ש... ורצו לסכול אותי שאמרתי שאין מצווה לאכול תפוח בדבש. יש מצווה אחת בראש השנה, וזה לשמוע קול שופר. בראש השנה, לא יום לפני ולא יום אחרי. בראש השנה יש מצווה לשמוע קול שופר, אם זה יהיה בגן, אם זה יהיה בבית הכנסת, אם זה יהיה ברחוב, יש מצווה לשמוע קול שופר. כך אומר הרמב"ם במניין המצוות, וכן הרמב"ם בהלכות שופר, מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. לשמוע רק תרועה? אוקיי. או, שאלה מה זה תרועה, ולכן יש לנו תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה וכו' וכו'. עד עכשיו ראינו מניין המצוות וראינו רמב״ם בהלכות שופר. הרמב״ם בהלכות שופר, אני לא צריך לקרוא אותו אפילו, כולם מכירים אותו, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משנרחם וכו' 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 וכו', כל באמת הדברים הללו. יש פה בשורה 20 הרמז למוזניים, כן, וכן שיראה כל העולם חציו זכיה וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. איזה אחריות. שימו לב לאחריות. כלומר, יש פה באמת, אתה לא לבד פה בעולם, ובאמת המוזניים הם לא אישיות. המוזניים קולקטיביות, וזה אני אומר דבר מאוד מעניין, ואומר לנו הרמב״ם בשורה 23, מפני עניין זה נהגו כל בתראה להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. זה מעניין. ונהגו כולם לקום בלילה, שימו לב, בעשרה ימים אלו ולהתפלל בתי כנסיות בדירי תחנונים ובחיבושין עד שיהיה אור היום. כלומר, מתי אומרים, סליחות? מה עושים הרמב"מיסטים החבדניקים עם הרמב"ם הזה? תברר, רב חיים. כי חבד לא אומרים סליחות בעשרת ימי תשובה. אתה מתפלא. אומרים סליחות עד ראש השנה, אבל מי, ובאמת, רב חיים, תשאל אותם היום בשיעור, מה עושים עם הרמב"ם הזה? לא, הוא אמר אבל להרבות בצדקה ומעשים טובים, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים להתפלל בתי כנסיות. הוא לא אמר את המילה סליחות, אבל כי עוד לא הכירו את המילה הזאת אז. למה? אני לא יודע. אני את החבדני כבר. הוא אומר לי מצטדר למרות שזה לא מסתדר, אבל בסדר. נדבר אחרי השיעור, צודק. טוב, אבל זה מאוד מעניין. הוא רמז למשהו, אתה ראיתי שפה מישהו התפלה על העניין, כי מבחינת חבד, משהו הסתיים כבר בראש השנה, היה כבר יום הדין, אבל זה מעניין איך באמת הסדר של הימים, ראש השנה, יום הכיפורים, איך באמת מסתדרים מזה בעניין הזה. עכשיו, מגיע הרמב״ם למשהו, סליחה, זה הרמב״ם מביא, זה אני מביא את המשנה. המקור במשנה באמת לסיפור של תפילות, למרות שאמרנו שתפילה היא לא מדאורייתא, אומרת לנו המשנה במסכת ראש השנה, סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות עמהן. מי שיודע, יש פה יותר נראה מחלוקת תנאים בנושא הזה. כלומר, יש לנו את הסדר, אנחנו יודעים שבראש השנה במוסף, כן, יש לנו תוספות, אז יש לנו כמו ביום טוב רגיל, אבות, גבורות וקדושת השם וכולל מלכויות עמהן, ואינו תוקע. קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. כלומר, יש לנו פה המשנה מציבה לנו את הסדר שאנחנו מתפללים באמת בראש השנה, כן, וכן, שיש לנו באמת קדושת היום, אתה קדוש, וממשיכים שם, ואז יש לנו את מתי הוא תוקע? על סדר הברכות. ואומר עבודה והודעה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי, אמר לרבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכויות עם קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה וברכת כהנים, וכך אנחנו מתנהגים כמו רבי עקיבא. מתוך המשנה אנחנו רואים שתוקעין על סדר הברכות. ובאמת, הרבה מאוד מהראשונים, באמת כך, רוב הראשונים, אני חייב לומר, כך סוברים, שהתקיעות הן על סדר הברכות וצריכים לתקוע בלחש. אז לא, גם בחזרה. גם בחזרה וגם... לא, העיקר זה הלחש וגם בחזרה, נכון? כי צריך להשלים למאה קולות. אבל הנה, תראה את התימנים, רק בלחש, או אצלם זה מאוחד. זה לכולם עושים את כל המאה הקולות, מה שנקרא, לא לפספס. כן? למרות ששוב, מעיקר הדין יוצאים גם ב-30 קולות, כן, אבל גם כמובן ב-100 קולות. עכשיו, זה באמת התקיעות שעושים אותם על סדר הברכות, ובאמת במקור זה על סדר הברכות. שאלתי פעם איזה תמיד חכם באמת על העניין הזה, אז הוא אומר לי, תראה, עולם הישיבות קלקל את העניין. למה עולם הישיבות קלקל את העניין? כי בישיבות, מה שקורה, מעריכים בתפילה, או שיבה, עד פה ושם, ונוצר באמת איזשהו... מה? לא, כי עשה קצת בלגן בכל אחד איפה שהוא נמצא, והוא אמר לי, כמו שעוד עולם הישיבות קלקל בעוד דבר, מה עוד קלקל עולם הישיבות בעוד דבר בראש שנה? בסיפור של טעימה לפני תקיעות. כל הסיפור של קידוש לפני תקיעות הוא מאוד לא פשוט בעניין הזה, וגם עולם הישיבות, כיוון שהתפילה ברוך השם מתארכת, אז אמרו, אוקיי, נקל על הציבור, אבל זה נכנס כבר כאיזושהי נורמה. בסדר, לא נגיד דברים חס שלום על עולם הישיבות, כן, אבל באמת, כך באמת השתלשולתם של מנהגים. עכשיו, אני רוצה ללכת פה בכיוון, מה ההיגיון של תוך כדי התפילה בלחש, פתאום, אגב, זו חוויה, יצא לי כמה שנים באמת להיות בעל תוקע באמת בתפילה בלחש, או כשומע, יש בזה משהו מאוד מיוחד, משהו מאוד מרגש, פתאום בתוך כדי השקט, פתאום איזה קול תקיעה מפלח את האוויר, כי אף אחד לא אומר לך תקיעה לפני כן, זה באמת משהו מאוד מרגש, באמת התקיעות תוך כדי התפילה בלחש. ופה אומר לנו דבר מעניין ירושלמי. אומר הירושלמי, ולמה תוקעים בקרנות, קרן שופר, קרן של איל, לומר חושבינו כאילו גועים כבהמה לפניך. עכשיו יש הרבה מאוד מדרשי חז"ל, לא אביא את כולם, אבל באמת המדרש הזה... אבל אנחנו ברוך השם בני אדם, יש לנו נפש אלוקית ויש נפש בהמית, אז אנחנו מתפללים לכאורה בצד האלוקי שלנו, בצד הנשמתי שלנו. כן, אז מה רוצה פה הירושלמי? אז אני רוצה להביא לכם דברים מאוד מיוחדים של הרב סולובייצ'יק בספרו ימי זיכרון. וצריך פה לשבח יהודי יקר שאולי חלק מהנורחים ודאי שמע את שמו או הכירו אותו, הצעירים לא יודעים על מי אני מדבר, מי שגאל, ממש אני חושב גאל לדברי הרב סולובייצ'יק והעלה אותם על הכתב, יהודי בשם רב מוישה קרונה זכרו לברכה, שבשליחות של הסוכנות הוא ישב בארצות הברית והקליט את הרב סולובייצ'יק בדרשות שלו, ומי שזוכר את עיתון הצופה זכרו לברכה, חסר לי, עד היום חסר לי קצת, את העיתון הצופה, הוא היה בפסח ובראש שנה מביא מדבריו. והוא היה שנה אחרי שנה מביא מדבריו באמת בסמוך כמעט אמרתי, אני פותח סוגריים, סליחה. רציתי לומר בסמוך לימים הנוראים. אני בדרך כלל אוהב את העברית ומעדיף אותה על שפות בלעז. אבל ימים נוראים זה נשמע כזה מרדיק, נכון? ואני אוהב את הנוסח האנגלי, באנגלית. איך אומרים ימים נוראים באנגלית? High holidays. ימים גבוהים. אני תמיד לוקח את זה, כמעט אמרתי ימים נוראים. אני אוהב את הניסוח high holidays, זה ימים גבוהים. אז בואו ניקח את זה, אני סוגר סוגריים. בקיצור, מוישה קרונה הביא את דבריו, ולימים ליקט אותם בספר בשם ימי זיכרון, ספר שעוד לא, היום כבר כמעט קשה להשיג אותו, אבל ספר נפלא, ובאמת יש שם כמה דברים מאוד מיוחדים. אומר לנו הרב סולובייצ'י כך, מה זה הגויים כבהמה, ואני רוצה לקשור את זה גם לסדר ברכות. לא אדם בלבד מתפלל, אלא כל בעל חיים שופך את ליבו לפני הבורא באופן אינסטינקטיבי ובלתי מודע. זה מישהו פעם אמר לי, זה פן רב נחמני של הרב סולובייצ'יק, אבל היה לו את זה גם כן. כי אני אומר, כל בעל חיים מתפלל, נביחת הכלב, רחשי הציפורים, יללת התנים, וכל הקולות השונים המגיעים מן הערבה, בערבים, כל אלה מתמזגים ומצטרפים לתפילה אחת, הנה זה לא המצאה שלו, של עדיך כל בשר יבואו, כל בשר. כאשר קם יהודי בלילה לסליחות, מתפלל יחד עמו כל העולם כולו. זה בשביל זה צריך לסליחות ב5:30, 6, לא במאוחר. כי אתה מרגיש את כל העולם כולו. צריך האדם שיתפלל, עכשיו שימו לב, לא רק בתור אישיות רוחנית המשתמשת בכוח הדיבור, אלא אף בתורת בשר ודם. נכון, התפילה היא, ושימו לב, הצרכים שאנחנו מבקשים, יש אתה חונן לאדם דעת גם כן, כן, השיבנו, אבל יש לנו צרכים רפואיים אפילו, כן, או כל הדברים. התפילה צריכה להביע, שימו לב, לא רק את גדלות האדם, אלא אף את שפלותו. האדם הוא בחיר היצורים, אבל גם בריאה, שפלה ואפלה, העומדת בדעת קצרה לפני חי העולמים. זאת אומרת, מי שעומד, כשעומד היהודי לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא רק בנשמה הגבוהה שלו. עכשיו, אף בתור בריאה שפלה, צריך אדם להתפלל, ותפילתו זו מתבטאת בקולות השופר. עכשיו, תשימו לב איזה יופי. וכי מהו קול השופר, אם לא זעקת האדם ללא דיבורים וללא מילים? יש מקום שאתה, נגמרו המילים. זוהי זעקתו המתפרצת הספונטנית של בעל חיים שרוי בייסורים. פתאום איזה צווחה. בתפילת זעקה זו, לא המילים והדיבורים בעיקר, אלא קולות הגניחה של השופר, הבאים ומתפרצים בהכרח אחר התפילות שבאמרי פינו. כלומר, תשימו לב לה, איך הוא תופר, הרב סולובייצ'יק, את זה בצורה כל כך יפה. והסיבה היא, כשמסיים האדם את דיבורי תפילתו, הוא מתחיל להבין שבתפילתו לא הספיק לומר אפילו משהו ממה שרצה לומר. מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה. כי באמת אתה, יש לנו את המלל, אבל אתה רוצה לומר עוד. עם סיומה של התפילה בא אדם לכלל מסקנה שכמעט ולא התפלל. אני תמיד שאני קורא את הרב סולובייצ'יק, הוא אומר, בא אדם לכלל מסקנה, הוא מדבר על עצמו. הוא היה מאוד סובייקטיבי בכתיבה שלו. וכי מה יעשה אז? יחזור על דבריו? יתפלל עוד ועוד? הרי זה לא יעזור. כדי להביע כל מה שאדם רוצה וצריך להביע, הוא מתחיל לפתע לבכות או לגנוח או להוציא מפיו קולות אחרים של בעל חיים. בהבעת הקולות האלה, מספר האדם כל מה שיש לו לספר, כל מה שאי אפשר היה לו לומר במילים. אני חייב לומר, יש משהו שחסר לי עד היום בצעירותי, או בילדותי נקרא לזה. זכיתי להתפלל, גרנו בבני ברק, ואבא עליו השלום היה מתפלל קבוע בבית כנסת של הרב מנדל, ברחוב רעבד, מי שהכיר. והיו שם הרבה יהודים של פעם, ניצולי שואה, ואני זוכר כילד, אני עומד בבית הכנסת, ואתה רואה יהודים עומדים ובוכים בתפילות. לא יודע, היום אני כבר לא רואה את זה כל כך הרבה. עומדים יהודים ובוכים בתפילות, אני זוכר את זה כילד, ופתאום הדברים האלה ממש מדברים אליי. בהמשך, בפסקה הבאה, הרב סולובייצ'יק נוגע בנקודה מאוד מעניינת, שעשתה לי איזשהו הבדל על אותו מישור של תקיעה, שעוד נחזור לזה תכף. הוא מדבר על מהי התקיעה של מוצאי יום כיפור. יש הרבה סיבות לתקיעה של מוצאי יום כיפור, שחרור עבדים, יש כל מיני מדרשים, לסמן שיום נגמר. הוא אומר פה משהו לפי דעתי נפלא, ואני בעקבות זה אני תמיד ממתין לתקיעה של מוצאי יום כיפור. שימו למה הוא אומר כך. היוצא בזה יום הכיפורים שהוא כולו יום של שירה. בערבית, וידוי, שיר הכבוד, כתר מלכות ותהילים. כמעט כל הפיוטים שבתפילת שחרית ומוסף הם פרקי שירה. מלכותו בקהל הדתי, אתה הוא אלוקינו בשמיים ובארץ, אנס לחנה, פשע ואבון סנה, אמרו לאלוקים על ישראל אמונתו, מצטט את הכל, אפסי ארץ, אין כמוך, הדרד האמונה, אמונה, וכו' וכו'. וכן, אני דילגתי שורה, יש שירה בתפילת המנחה ובתפילת הנעילה. יש שם ברוך השם חמש תפילות מלאות. עם כל זאת, הרי כשאדם מגיע לתפילת הנעילה, הוא מרגיש מאוכזב מעצמו. שימו לב, הגענו לנעילה, אתה אומר, אגב, זה, לא מצאתי אף אחד שמדבר על כך, והרב סולובייצ'יק מאוד חושף רגשות. הוא אומר מאוכזב שכאילו עדיין לא התפלל, ושכמעט עדיין לא אמר כלום לפני השם הגדול והנורא. עומד היהודי בנעילה ואומר, מה אני אגיד עכשיו? מה? מה יש לי עוד לומר ככה, פתח לנו שעה לפני נעילת שער. ואז מתחיל היהודי לצעוק מתוך ליבו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שימו לב, וסבור שתנוח דעתו עליו בהכרזתו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועדיין לא נחה דעתו, והוא פותח במשפט קצר יותר, השם הוא אלוקים, וחוזר עליו שבע פעמים, ועדיין לא נרגע. לא עשיתי את זה כאן בדף, אבל פעם עשיתי את זה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, זה שורה ארוכה. ברוך שם כבוד מלכותו, זה קצת מתקצר. והשם הוא אלוקים, זה עוד יותר מתקצר. כלומר, בא האדם אומר, אני רוצה לפינאלה, אני רוצה פה לתמצת משהו. אז הוא צועק, שמע ישראל. כמה פעמים? שמע ישראל? אחד. אחרי זה הוא אומר, טוב, לא הלך עם שמע, בוא נעיר, עכשיו אני ניתן את הפיניש. ברוך שם קוראים חודש, זה כבר אומר שלוש פעמים, אבל עדיין האנרגיה קיימת. ואז הוא, שבע פעמים, השם האלוקים, השם האלוקים, השם האלוקים, איך הוא אומר, ועדיין לא נרגע. עכשיו שימו לב. לפתע פולחות את האוויר תקיעה, תרועה ותקיעה, זוהי תפילתו של בעל החיים שבה אומר היהודי את הכל. תקיעת שופר מוצאי יום הכיפורים אינה לשם יובל, אלא כדי לסיים בה את התפילות, לסיים את היום הקדוש, יעלה תחנינו מערב ויבוא שבתנו מבוקר ויראה עינינו עד הערב. הכל מגיע לידי סי בתפילה זו. לפי דעתי זו פנינה יפהפיה, כלומר אתה רוצה לתמצת. איך אני סוגר את הדברים? למיצוי הדברים, זה גם אופייני לרב סולובייצ'יק, פעמים הוא אומר בקצרה או למיצוי הדברים, נותן איזה סיכום. תקיעת שופר יש לה בחינה כפולה. קיום מעשה המצווה בפעולה חיצונית של שמיעת קול שופר, וקיום כוונת המצווה שבלב. אמרתי את זה בעלגה לא נכונה, כי איך אומרים בסולובייצ'יקית? וקיום, לא וקיום, אלא וקיום, זה מושג שרב חיים אמרת, ואני, שהיא התעוררות והחוויה של פחד אשר והדר גאונו ושל חשבון הנפש ותשובה ותפילה. כלומר יש לנו, ופה באמת הרב סולובייצ'יק נוגע בדבר מאוד מעניין, בהסתכלות שלו בכל מצווה יש את הצד הפרקטי, המעשה, ויש את הקיום. הקיום זה משהו שבלב. איך באמת אתה מביא את הדברים לידי ביטוי? את הכוונה. לכן אומר, יש באמת בתקיעה, אם ראינו את הרמב״ם בהלכה, הרמב״ם אומר, מצווה תעשה לשמוע בקול שופר. איפה הוא אומר את הרעיון של להתעורר בהלכות שופר? מה? איפה הוא אומר את זה? באיזה הלכות? לא, בהלכות תשובה. אז יש איזה סיפור יפהפה שמספר הרב סולובייצ'יק בספר איש ההלכה על אביו, רב מוישה. הוא מספר שבעל התוקע אצל אביו, אצל רב מוישה, רב מוישה זה הבן של רב חיים, עמד לפני תקיעת שופר, ובעל התוקע ממרר בבכי. אני אומר לו, רב מוישה, עכשיו זמן לקיים את המצווה של שופר, מה אתה, אמר את זה בטח ביידיש יותר יפה, כן? מה אתה בוכה עכשיו? אז הוא אומר לו, שטייט מפוירש, אין רמב״ם. טוב, תקעו, אחרי זה ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, איפה זה כתוב ברמב״ם? בלכות תשובה. כשאתה עושה תשובה, תפקיע כמה שאתה רוצה. כשאתה עומד עכשיו לתקוע, עכשיו תוקעים. עכשיו עושים את המצווה. כן, אם תרצו, זה אולי סתירה לשני הפנים, אבל זה סיפור ידוע של הרב סולובייצ'יק. עכשיו, תשימו לב, כלומר, מה שבעצם אומר לנו פה הרב סולובייצ'יק, שסדר התקיעות משולב בסדר הברכות, כי זה לא תוספת. זה חלק מהתפילה. רק זה לא תפילה מנוסחת, זה לא תפילה שאומרים אותה בפה, אלא תפילה שאומרים אותה בשתיקה. ולפעמים יש שתיקה רועמת שהיא הרבה יותר חזקה. את מה? אז קודם כל זה קושייה למשנה. לא, אתה סיימת סדר. אוקיי, טוב, פה זה אמרו לפניים, מלכויות, זיכרונות, הקושייה שלך למשנה, לא על הרב סולובייצ'יק. כן? לפי הפירוש שלו. יפה. כן. אוקיי, מעניין. אבל לא, אני חושב שאתה רוצה, כי כל ברכה עומד בפני עצמה, ויש פה איזו תפילה, אמרו לפניים מלכויות, שתמליכוני עליכם, זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה? בשופר. חיפשתי על נושא של שתיקה, אז כמובן מגיעים בסוף לרב נחמן. אז אני אספר לכם דבר, היום תראו בדפי מקורות של הדור הצעיר, תמיד יש איזה רב נחמן. אז אני אספר לכם סיפור מעניין על הסיפור הזה של שילוב של רב נחמן בשיעורים. היה איזה אחראי בישיבת ארץ ציון שבגוש, היה איזה אחראי, מה שנקרא אחראי של שבושים, של שבוע הישיבה, והיה איזה חנוכה, והוא ארגן מסיבת חנוכה לחבר'ה של שבאו לשבוש, מה שנקרא שבוע הישיבה, וזה היה בחנוכה, והוא הזמין את ראשי הישיבה, זכרם לברכה, הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, והם אמרו, כן, כן, אבל אתה מנהל את האירוע, זה באמת דרכם, אתה... אז הוא נתן דבר תורה, והוא הביא איזה רב נחמן לחנוכה. והרב ליכטנשטיין לא היה מחסידי רב נחמן. הוא ישב, וכשהוא דיבר, ראו על הפנים שלו שזה לא... אין לו נחת. יש מספיק מסכת בשבת, אפשר למצוא סוגיות הלכתיות יפות. כשהסתיים האירוע, אז הרב ליכטנשטיין קורא לו ואומר לו, אתה יודע, אנחנו בישיבה נוהגים לדבר בלימוד, מה זה הרב נחמן הזה? מה פתאום הבאת הרב נחמן? ואז הוא אמר לו משפט, שהוא אומר לו, תראה, החבר'ה, אתה רוצה לשכנע אותם לבוא לישיבה, זה שבוע הישיבה, אבל ככה לא קונים תורה. עומד לידו הרב עמיטל, הרב עמיטל שומע את זה, והייתה לו באמת גם רוח חסידית, אז הוא אמר לו, רב ארון, אבל ככה מוכרים תורה. כן, זה באמת על ההבדל היפה באמת בדרכים שלהם, אבל אני חושב שיש פה דבר יפהפה, אני פה לא צריך למכור, כן, אבל אני חושב שבאמת רב נחמן מבטא, אני אומר, כך האינטואיציה שלי אמרת, אני הולך לחפש ברב נחמן משהו על שתיקה, באמת בשיחות הרן, אומר לנו, דע שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, בצעקה גדולה מאוד. מה שיקרא שתיקה רועמת. ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול כלל. רק הצעקה היא בכל דממה דקה, וזה יוכל כל אדם. היה פעם איזה מורה, שהיה גוער הרבה בתלמידים שלו. פעם שאלתי אותו, למה? הוא אומר, אני לא יכול, זה... אמרתי לו, בוא תיקח, תתחיל לצעוק בשקט, בדממה. אם זה הבעיה שלך, זה לא חינוכית, זה בעיה שלך שאתה, זה מרתיח אותך, אז בוא, תתעק בשקט. אפשר לצעוק גם בשקט. וזה יוכל כל אדם. דיינו שיצייר במחשבתו הצעקה, ויכנס כל הצעקה במחשבה, ויצייר בדעתו כל הצעקה, ממש עם הניגון כדרך שצועקים. עכשיו, ופה מעניין, רב נחמן לא ייכנס לזה, זה צריך פה רופא אף אוזן גרון שיעזור לי, הוא מדבר על הסימפונות בריאה שמשם יוצא הכל, תראו בשורות 85 והלאה, אבל מה שאומר, אני מדלג על זה ולשורה 88, עד שיצעק ממש במוחו על ידי מה שמצא במחשבתו כל הצעקה ממש. כלומר, האדם עושה באמת תהליך של זעקה שקטה, שבזה הוא מכניס כל הצעקה אל המוח. ויוכל לעמוד בין כמה בני אדם ויצעק מאוד, ושום אדם לא ישמע כנל. כלומר, הדבר מעניין, הרי הברסלבים עושים התבודדות וצועקים, אז הוא אומר, אתה יכול גם לעשות התבודדות באמצע השוק. אתה יכול לצעוק בשקט. אני קצת מדלג, ואז הוא אומר, ותראו בשוק... התבודדו באמצע התוועדות. או. מעניין. אבל שימו לב בעמוד הבא, אבל הוא בדקות גדול ולא דיבור. הדיבור משעבד אותנו למילים. ואנחנו באמת מדי פעם אנחנו צריכים לנסח, ולא תמיד יש ניסוח לדבר. היינו, כשאין מוצאים שום דיבור בשעת הצעקה הנזכר לאל, קל יותר לצעוק. ובאמת הוא מדבר באמת על הנקודה הזאת של הדיבור. תראו, אני אזכיר משהו נוסף באמת בעניין הזה של של השתיקה, כן, של השתיקה, של לא הצעקה החיצונית אלא השתיקה. אני אזכיר את זה אחר הדברים. אני רוצה לגעת עוד מנקודה שוודאי כבר נתנו עליה הרבה שיעורים, על הסיפור של ראש השנה שחל בשבת, שאנחנו לא תוקים ביום הראשון. זה שתוקים ביום השני, זה עוד לא פותר את הבעיה של היום הראשון. כי דין הקשיא, הגמרא אומרת שכל שנה שאין מרעין בתחילתה, מרעין לה בסופה. כלומר, אנחנו לוקחים ריסק. אומר לנו הרמב״ם, יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, אין תוקים בשופר בכל מקום. מעניין. אומר בכל מקום. יש כבר השנה, כבר שמעתי שהתחילו אלו לדיון, ללכת לתקוע בהר הבית, גם ביום הראשון. היה יהודי בירושלים, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שהוא באמת כינס בדין ותקעו בירושלים. מי יודע איזה יישוב קראו על שמו?
בני עיש.
בני עיש, כולם חושבים זה איזה רב תימני, בני עיש, אבל זה עקיבא יוסף שלזינגר, יפה. עכשיו, במידה שהיו תוקים, אבל מעניין שהרב אומר בכל מקום, אף על פי שתקיעה משום שבות ומן הדין היום שתוקים, יבוא עשה של תורה ויתחה שבות של דבריהם, ולמה אין תוקים? גזרה שמייתנו בידו וילוכנו למי שיתקע לו ויעבירנו 400 ברשות הרבים. או מוציאו מרשות לרשות ויבוא לידי איסור סקילה. שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיעין לתקוע. יש עירוב, יש לנו עוד קושיות נוספות, אתה צודק. אני אמרתי, אני הייתי מוכן לעשות מקבית, לא לממן לבד, שבכל בית כנסת יהיו שלושה שופרות. אני מוכן את זה כדי שנתקע בראש שנה, שנוריד את החשש. עושים, שמים בכל בית כנסת שלושה שופרות, רשימות, מסודר, אין חשש שמישהו יטלטל. אין חשש שמישהו יטלטל. אתה מתאים נראה. אוקיי, כי באמת טכנית, אתה רוצה, בשביל המצווה החשובה הזאת, לא יודע, נעמיד, מלמדים, שילמדו את כולם, יש פה... מה החששות? מה? או, חזל גזרו. אומר לנו, ואני בטוח שאנשים מכירים את משך חוכמה הידוע בנושא הזה, אני אקצר בו, אבל משך חוכמה שפשוט, אגב זה לא רק הוא, אני יום שישי, בהכנות לשבת, שמעתי את הרב רוזנבלום, הוא הביא דבר מאוד דומה מהשף החיים, הרבי מוויז'ניץ. לא, כל אחד יש לו את ההשראה שלו. השראה שלו. אוקיי, תבדוק מי קדם למי וכולי. אומר לנו, שימו לב, אומר מי שמחה מדזיז במשך חוכמה, והנה ידוע, כי בני ישראל והשם יתברך הם הכשני אוהבים נאמנים. הלשון שלו כל כך יפה, ראיתי את זה כבר זה, גם מי שראה את זה שווה לראות את זה עוד פעם. אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו, וזהו תפילין, דמרי אלמה, מה כתיב בו, מי קמך ישראל? יש איזה... איזושהי זוגיות מיוחדת, כן אפשר לומר, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, כשני אוהבים. והשם יתברך אמר לנקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ומשה אמר לתת נקמת השם, וכיוצא בזה הרבה. לכן, אחרי אשר ידוע לנו גודל התועליות מצוות שופר, אשר אם יבוטל אף באונס, הסכנה גדולה, כי מרעין לה בסופה, ובכל זאת אמרו ישראל, פן יבולה חליל על מצוות השבת. אשר מעיד על קדושת שמו יתברך. כי חידש עולמו מניין הגמור. תמיד, מה מיוחד בשבת? כי שמירת השבת מבטאת את חידוש העולם מניין הגמור. פגשתי לפני שנה נספח צבאי של ארצות הברית, שגר בהרצליה, והוא ואשתו אמרו שהיום שהם הכי אוהבים בארץ זה יום שישי. יום שישי. למה יום שישי? אומרים, פתאום הכל קם דאון. פתאום הכל נרגע. זה מעניין. אמרו יום שישי, לא אמרו שבת. אמרו את ה... אנחנו יודעים שיש סאטר די וגם אצלם יש סאטר די. אבל מיום שישי הכל רגוע. זה מאוד מעניין. עכשיו, הוא אומר, לא, 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 אפרו-אמריקן. אפרו-אמריקן הוא אמר שהם מאוד, את היום הזה הם מאוד אוהבים. הם הולכים לטייל בכוונה, ביום הזה להרגיש את הנקודה הזאת. מתי אני צריך לסיים, רב חיים? ברבע. ברבע? אוקיי. אבא שלי, עליו השלום, אמר לי, שכשאתה נותן שיעור לבלבטים, תקפיד לסיים בזמן. תמיד הוא אמר לי, תקפיד לסיים בזמן, לא יודע מה אתה עושה באוניברסיטה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בלבטים תקפיד לסיים בזמן. אמרתי לו, אבא, גם להתחיל בזמן? הוא אומר לי, זה עבד, מה? אוקיי, עכשיו הוא אומר, כי הרעיון הוא בשמירת השבת, שיש לנו את שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וקילה מלאכתו, והשבת מבטאת את כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאני תמיד מוסיף, היום שישי זה נותן איזושהי הכנה יפה לזה. עכשיו, לכן מה אומרים, אני בשורה מעל 15 בסופה, יהי מה, אומרים בני ישראל, יעבור עלינו מה ויתקדש מו יתברך, יקטרג השטן ולא ייכנס זיכרוננו אבינו שבשמיים לטובה. אך לא יבולה לשבת המעיד על קדושת שמו יתברך. פן יעבירנו דל אדמות ברשות הרבים ויתחלל שבת חלילה, כי לישראל מעט היחס משבת. כלומר, אומר לנו רמי שמחה מדווינס, שאנחנו לוקחים את הסיכון שהשטן יקטרג, ותכף אני אגיד על זה מילה, ומרעין לה בסופה, אבל שלא יבולה לשבת. זה דבר כל כך יקר, ולכן אפשר לעשות, להביא לכל, אפשר לפתור טכנית את הבעיה, אבל לא סגרנו את זה 100%. ואולי יהודי אחד יחלל שבת, אז באמת לא שווה הסיפור הזה של תקיעת שופר. אני אומר, זה לא פשוט. אנחנו חיים בעידן לא פשוט בנושא של השבת. אני אזכיר משהו ששמעתי פעם באוזניי מהרב דרוקמן, זכרו לברכה. הוא אמר פעם על השבת, אומר, לא יכול להיות שיהודי רואה מכונית נוסעת בשבת והעצמות שלו, אני זוכר, אומר את זה עם הצרידות, לא חורקות. והשאלה כמה באמת זה מפריע לנו. עכשיו, ולכן הוא אומר, ועוקדים כולם עבור קידוש שמו יתברך, וכיוון שכן, הרי זה גוף עם מה שאין לנו תוקים בראש השנה שחל בשבת. ופה אני רוצה להביא דבר שראיתי ב... יש ספר של הרב עמיטל, זכרו לברכה, שיחות של גם פרשת שבוע, אבל זה ספר אחד, ויש גם ספר של שיחות, שכחתי את השם, בחודש אלול ולימים נוראים. ואומר הרב עמיטל, נקודה מאוד מעניינת. נתחיל בנקודה של מה שנקרא לערבב את השטן. כל הסיפור הזה נשמע לנו מוזר, מה הוא לא עלה על הטריק כל כך הרבה שנים, ולכן מפסיקים יום קודם, לא תוקים בערב ראש שנה. מה הסיפור של... מה קורה שם? מה מערבב? אומר הרב עמיטל, מה שפועל, מה שנקרא לערב את השטן, או לערבב את השטן, זה שיעבוד הלב של בני ישראל. שיעבוד הלב. לא מעשה התקיעה, אם אנחנו דיברנו על מעשה ועל כוונה. שיעבוד הלב של בני ישראל, אם דיברנו על זה שהאדם, דווקא הצד הלא הכרתי שלו, לא הצד של המילים שלו, הצד הבהמי שלו, אבל זה השיעבוד, שיעבוד של האדם שמשתעבד וממליך את הקדוש ברוך הוא על כל גופו, אומר רב עמיטל, הסנגור שלנו, זה כשבני ישראל מראים שאנחנו משועבדים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שקורה, וזה רב מאיר שמחה, זה, כמו שאומרים, הפוך על הפוך. למה? כי מה אמרנו? כי כל שנה שאין מרעין, מלשון שופר, בתחילתה מרעין לה בסופה, כי אין לנו את הסנגוריה שתהיה כנגד השטן. אומר רב מאיר שמחה, ובעקבותיו אני מביא את הדברים של הרב עמיטל, אם בני ישראל כל כך יקרה להם על השבת, ואומרים, יהי מה, כמו שאומר מאיר שמחה, יהי מה, אנחנו לא לוקחים את הריסק שחס ושלום מישהו יחלל שבת, ואנחנו, לוקחים את הריסק, לוקחים את הסיכון, ואנחנו לא נתקע, זה בעצם מסמל על שיעבוד הלב. זה הדבר שמסמל את שיעבוד הלב, כמה אנחנו באמת אומרים, אנחנו רוצים לעשות רצונך יתברך. ושיעבוד הלב הזה באמת בא מתוך אותה שתיקה. ואני רוצה לחתום בעוד דבר שקשור לעולם השתיקה ולעולם של הבלי מילים. הרב עמיטל לא מביא את רב נחמן על השתיקה, אבל הוא אומר משהו מעניין. הוא מדבר על השיעבוד הלב שבאי התקיעה, כן, אותה שיעבוד לב שאנחנו לא תוקעים, אז הוא אומר ששיעבוד הלב זה הסיפור של שתיקה. כשמשה רבינו שאל שאלות את הקדוש ברוך הוא, למשל מופיע עם רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, מה אומר המדרש, מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. ואני אומר, לפעמים אנחנו רוצים לקחת את פלך השתיקה, את כל דממה הדקה הזאת, לפעמים לצעוק בלי מילים כמו שאמרנו, כי אנחנו נמצאים בדור, והדור הצעיר, שכל דבר רוצים להבין, כל דבר רוצים איך אני מבין את זה, למה זה ככה, למה זה לא ככה, ולפעמים אנחנו צריכים שיעבוד הלב של שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. אותו שיעבוד לב טוטלי, כמו שכולנו אמרנו, שטכנית אפשר לסדר את הסיפור הזה של תקיעת שופר בשבת, אבל כמו שאמרת מורדי, אמרת זה גזרה של חכמים. אנחנו צריכים לפעמים להיות לא יותר, לא אוי בחוכמס, אלא אנחנו באמת צריכים לקחת באמת את הצורה הזאת של שתוק, כך עלה במחשבה תחילה, וזה עודו שיעבוד הלב. אני חושב שאם מדינת ישראל, אני מדבר כרגע כולה, ואנחנו כואבים את הימים, היו לוקחים חודש אחד של שתיקה, היינו מסדרים פה כמה דו. אני רוצה להציע הצעה כזאת, היא לא עולה כסף, זה לא עולה כסף, זה לא מסובך, פשוט חודש אחד שנשתוק.